לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. כמדי יום שישי בקיץ אנחנו כאן מנסים לקחת איזושהי נקודה מעניינת, מרתקת מתוך הפרשה ולהחכים, להפיק איזשהו לקח מעניין. אז השבוע אנחנו נקרא בבית הכנסת פרשת שמיני. ביום השמיני, סיפור ארוך, דרמטי, מרגש ועצוב, הכל היה שם בפרשת השמיני הזאת. אני רוצה לקחת נקודה אחת, שימו לב, היה בפרשה, שם הסיפור הזה שאש ירדה מן השמיים, האש המרגשת, זה היה נורא דרמטי. מה היה שם? אהרון ובניו הקריבו שלושה קורבנות. חטאת, עולה ושלמים. שלושה קורבנות הקריבו, חטאת, עולה ושלמים. ותקשיבו טוב, כתוב, זה הכל פסוקים מפורשים, אני לא אקריא את זה עכשיו, זה קצת קודשים, קצת ארוך. כתוב שאהרון ובניו הכינו את החלבים ואת החזות, את החזה, את החלבים והחזות של השלמים. ועולה, זה ודאי עולה לשמיים. ואחר כך ירדה אש מן השמיים, רגע, גם את החטאת הם הכינו, את הקורבן חטאת. ירדה אש מן השמיים, ולקחה את העולה, ואת החזות, ואת החלבים. וירונו העם, ויפלו על פניהם, הייתה התרגשות נהדרת. ורבותיי, היה שם גם קורבן חטאת. עליו לא כתוב שאש מן השמיים לקחה אותו. אין סיבה להניח שהאש לא לקחה אותו. את העולה היא לקחה, את החזות והחלבים של השלמים היא לקחה, והיה גם קורבן חטאת. לא כתוב עליו, לא כתוב שהאש לקחה אותו, וכמו שאני אומר, אין סיבה שהאש לא לקחה את קורבן החטאת, ואני שואל, ואני חושב שאתם כבר מנחשים את התשובה, מה נשתנה? למה ההתלהבות, היופי, אתם יודעים מה, האש מן השמיים, הייתי ממחיש את זה כאילו זה נשיקה. הקדוש ברוך הוא ירד, ונתן לנו נשיקה. נכון, אז אנחנו קצת מרגישים, לא בקורבן חטאת, לא שם. קורבן חטאת זה משהו מהדלת האחורית. נכון, צריך את זה גם, אין ברירה. אבל תן לי להביא פרחים לשבת, ואת זה תצלם. אל תצלם שאני מבקש מאשתי סליחה, למרות שאני צריך לפעמים לבקש. לא זה הקטעים שאני מבקש להנציח. חיים ביחד, אין ברירה, מדי פעם יש חטאת, עושים טעות, עושים שגיאה, עושים אז לא מושכים ולא עושים צלקות ולא עושים שריטות בנפש, מבקשים סליחה, ממשיכים הלאה. אבל את זה אתה מצלם? זה לא הקטעים הוואו. ואם אתם רוצים, אני רוצה להוכיח את זה, זה לא סתם תשמע, דיברת יפה, משכנע, מרגש, רומנטי אפילו, אבל בואו תשמעו. אני רוצה לחזור איתכם חזרה אחורנית, 7 או 8 שבועות, 7 או 8 פרשיות. מיד כשהתחיל מלאכת המשכן בפרשת תרומה, כתוב ככה, משה רבנו מצווה את בני ישראל, את בצלל, את בני ישראל, לבנות כלים ולבנות בית. קודם לעשות, כך הוא כתב, ועשו לי ארון ומנורה ושולחן, ואחר כך כתוב כאן מדובר על הקלעים ועל העמודים של הקלעים. בקיצור, משה רבנו אומר, תעשו כלים ואחר כך תבנו בית. בצלאל, תראו בפסוקים מפורש, בצלאל לא עשה כמו שמשה רבנו אמר לו. בצלאל בונה קודם בית ואחר כך את הכלים. כשמשה רבנו ראה את זה, אז חז"ל אומרים שהוא התלהב, הוא אומר, וואי, איזה יופי, שמה בצל כל, בצלאל, כן, בצלאל, שמה בצל כל היית? מאיפה אתה יודע לעשות כל כך נכון? והחז"ל עוד אומרים שהסכימה דעתו לדעת, הסכימה דעתו של בצלאל לדעתו של משה רבנו. יש לי שאלה, נורא מרגש לספר שמשה רבנו הסכים עם בצלאל, אבל איפה זה כתוב? איפה זה כתוב? איפה אנחנו יודעים שבאמת בצלאל משה הסכים? זה שירדה אש מן השמיים, זה שבסופו של דבר הקדוש ברוך הוא לא אמר תפרקו, תתחילו מההתחלה, זה לא הוכחה. בדיל ויעבור, אני מוותר לך, אמרת לך לעשות ככה, עשית אחרת, תהיה בריא, נמשיך הלאה. מאיפה אתה יודע שכאילו משה רבנו אמר, וואו, איזה יופי, ככה זה צריך להיות. בואו רבותיי, אני נתח את זה, בוא נבין מה היה הוויכוח. משה רבנו אומר לעשות כלים ובית, בצלל עושה בית וכלים. היה ביניהם איזשהו ויכוח, הייתה להם תפיסת עולם שונה, על המטרה של בית המקדש. וכדי להבין מה היה הוויכוח ביניהם, על מה נסוב הנושא, בואו עם שני סיפורים קצרים. סיפור אחד קצר, מכיוון שאתם כבר יודעים, אני בתור ילד גדלתי בשיקון פאים. זה היה שיקון של אנשים מבוגרים, ניצולי שואה. גם ההורים שלי היו ביניהם, ועוד אנשים. כל אלה שהגיעו מהשואה, מבוגרים יחסית, לא בחורים, מבוגרים יחסית, התחתנו בארץ, שוב, הקימו משפחות, עם שידוכים, עזרה, הקדוש ברוך הוא עזר, וגם הסוכנות עזרה, והיה ארגון שקראו לו פועלי אגודת ישראל, היה רבי יעקב כץ בחיפה, היו מי שעזרו. היו אנשים, לא אחד ולא שניים, בכפרתה שגרו בצריפים קטנים, קראו להם ליפט. מה שהיום קוראים מחולה, רואים על מסעיות גדולות כאלה, מחולות מברזל, שנוסעים מהנמל, בתוכו יש סחורה של הנמל, בזמנם, לפני 70 שנה, 80 שנה, 75 שנים, זה היה מעץ, ולמחולה הזו קראו ליפט. אנשים קיבלו ליפט מהסוכנות בנמל. זה ליפט שלך, אבל לא תגור בנמל, תפרק אותו, ותרכיב אותו איפה שאתה מקבל איזה חצר, אצל שכן, אצל דוד, אצל גיס, רשוס הרבים, לא יודע איפה, והיו כמה כאלה, קיבלו ליפטים. ואנשים לא עצלנים, רוצים להקים משפחה מחדש, רוצים לשקם את כל ההריסות שהגרמנים ימח שמם הרסו. פירקו את הליפט, צחבו אותו חתיכות חתיכות על אופניים, אפשר לשים 4 קרשים בכל צד, ולסוע או ללכת ברגל, להרכיב מחדש, למעלה היו שמים זפת, והליפט הוא חדר די גדול. זהו, ועושים חתונה. מה יש בתוך הליפט? כלום! ריק, ריק. נכון, אחר כך בפעם הארגזים של הירקות היו מעץ. אז לוקחים 2 ארגזים, זה כיסא, 3 ארגזים זה שולחן, 5 ארגזים לאורך זה מיטה. מתארגנים כבר, מסתדרים, מסתדרים. בשביל להקים בית, בשביל להקים משפחה, צריך קירות. ליפט, לא צריך כלום. צריך רק שתהיה מחיצה בין הבפנים לבחוץ. אני לא גר כמו חתול ברחוב ליד הפח השפע, אני יש לי בית, אפשר להתחתן. זה בית של משפחה, אבל אמרתי שאני אספר 2 סיפורים. הסיפור אחד זה סיפור עם הליפט, סיפור שני זה עם קונדיטוריה. אולי הסיפור הזה היה, הוא לא היה, אולי הוא לא היה, הוא יכול להיות בכל מקום. בן אדם מחליט שהוא צריך פרנסה, בתור מפעם הוא ידע לעשות, אולי אבא שלו היה אופי עוגות, עוגיות, לחמניות, הוא מחליט, אין ברירה, אני צריך פרנסה, מארגן לעצמו איזה שטח גדול, ריק, שם שם כמה אלתורים, קרשים, שולחנות, שק קמח, חבית מים, כמה מערוכים, שם תנור עם עצים, קורא פועלים, רבותיי, 50 שקל לשעה, מי רוצה לבוא לעבוד, אני רוצה לעשות לחמניות, עוגיות, עוגות, רוגלך. והוא מתחיל לעבוד, לתת הוראות לכולם, ככה מים, ככה זה, תערוך פה, תגלגל, תתן לזה לתפוח, ולהכניס לתנור. בקיצור, עובד. יומיים, 3-4 מגיעים אליו הפועלים בעל הבית. קשה לנו ככה לעבוד תחת כיפת השמיים. השמש קופחת, הורגת אותנו, קשה לנו. טוב, בעל הבית אין לו הרבה כסף להשקיע, אבל כמה קרשים מפה, כמה קרשים משם, איזה ברזנט על הגג, שם להם, טוב, אין לכם שמש, תשתקו, תמשיכו לעבוד. עובדים, עובדים, אחרי עוד כמה ימים מגיעים בעל הבית. קשה לנו, רוח מכל הצדדים, ציפורים, אנשים עוברים, מסתכלים, עוצרים. תעשה גם ברזנטים בצדדים. טוב, נעשה ברזנטים בצדדים. זהו, והקונדיטוריה עובדת. רבותיי, מה ההבדל בין 2 הבתים האלה? הבית הראשון של המשפחה, הבית השני של הקונדיטוריה. בית של משפחה ובית חרושת. בית של משפחה צריך קירות. חוץ מקירות לא צריך שום דבר. הכל מה שיהיה אחר כך בפנים זה רווחה דמילטה. תוספות, אקסטרה, למה לא? שיהיה. אבל בית של משפחה צריך בית, צריך קירות, צריך לסגור אותם שהם לא יהיו בחוץ, שיהיו בפנים. בית של בית חרושת צריך מכונות, צריך מכשירים, צריך לפעול. יש קירות, אין קירות, ודאי שאם קירות ותקרה יותר נוח לעבוד, אבל זה לא מעקב. לא זה מה שצריך בשביל בית של בית חרושת. בית של משפחה צריך קירות, בית של בית חרושת צריך מכונות. הנה רבותיי, על זה נסוב הוויכוח בין בצלל לבין משה רבנו. משה רבנו עבד השם. משה עבדי מת, משה עבד השם, כי עבד נאמן קראת לו. רבותיי, עבד רואה את בית המקדש כמו מקום שמייצרים בו תוצרת בשביל הקדוש ברוך הוא. עבד רואה את בית המקדש כבית, בית חרושת, בית של מכונות. בית של מכונות צריך כלים, שולחן, מנורה, מזבח, כלים, לעבוד, לעבוד את השם. בצלל נולד במקום אחר, אמא שלו הייתה מרים, אוהבת, מפטפטת עם הילדים, תינוקות מגיל יום, מתחילה לדבר איתם, הוגה ופועל לילדים. גדל בבית של אהבה, של משפחה. גם משה רבנו לא גדל בית גרוע, אבל הוא גדל יותר אצל, בלי פסיכולוגיה עליהם, הוא גדל אצל פרעו. הוא היה עבד השם, חוץ מעבד השם הוא לא ראה כלום. בצלל אומר, בית שהקדוש ברוך הוא רוצה שנבנה, קודם כל שיהיה קירות, להפריד בין ישראל לעמים. אנחנו עם בפני עצמנו, יש לנו כאן בית של משפחה, בתוך הבית יהיה כלים גם כן. אם כן רבותיי, זה ההבדל בין הבית של משה רבנו, בית חרושת, לבית של בצלל, משפחה. והרי אנחנו מכירים את ספר שיר השירים, נכון? עוד מעט יהיה חג פסח, בפסח קוראים את שיר השירים, לא, יש כאלה קוראים אותו כל שבוע, בפסח קוראים אותו עם מגילה, עם ברכה, לפחות אצל הליטאים. רבותיי, כל ספר שיר השירים מדבר על האהבה שבין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, פרקים שלמים על בית המקדש, תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים, זה המשכן. בקיצור, זה מה שראה בצלל. אם ככה, אנחנו שמים קודם את הקירות. עכשיו אנחנו אומרים שמשה רבנו הסכים. מאיפה אתה יודע שמשה רבנו הסכים? אז נרענן את הזיכרון לפסוקים האחרונים 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 בספר שמות. 5 שבועות, 5 פרשיות אנחנו קראנו על מלאכת המשכן. תרומה, תצווה, כתיסה, ויקהל, פקודי. בסוף פרשת פקודי כתוב, ויביאו את כל המלאכה אל משה רבנו, אל משה, וירא משה את כל המלאכה, והנה נעשת, ויברך אותם משה. ככה מסיים ספר שמות, אחר כך יש עוד כמה פסוקים שמדבר על הענן נעלה והמשכן נסע. אבל ככה הרעיון מסיים עם סיכום מלאכת המשכן, ויברך אותם משה. ורבותיי, אני אעשה לכם מבחן קטן. מה הוא אמר להם? איזה ברכה הוא אמר להם? אז לא צריך להיות גאון גדול, ולא צריך להיות נביא, רש"י. רש"י אומר, הוא אמר להם, יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם. אני חוזר, יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם. אופה, עכשיו אנחנו כבר יודעים, מה זה שתשרה שכינה במעשה ידיכם? אם אני מגיע לזה קונדיטוריה חדשה שנבנית, אני מסתכל, מברך אותם, שהלחמניות לא יישרפו, ושלא יהיה בלגן, ושהפועלים לא יברחו באמצע, ולא תהיה מעילה, שהעסק יעבוד, שתספור כסף בסוף החודש. אבל כשאנחנו באים לשבע ברכות, לחתונה, לשמחה, משמחה של חתן וכלה, מה אנחנו מברכים? חתן וכלה שזכו, שכינה ביניהם. זאת אומרת, כשמשה רבנו מברך, יהי רצון שתשרה שכינה ביניכם, אומר משה רבנו, זה בית של משפחה, זה לא בית חרושת. חשבתי לעשות בית חרושת. בצלל, אתה צדקת. הסכימה דעתו. יהי רצון שתשרה שכינה ביניכם. זה בעל ואישה, כל ספר שיר השירים שזכו שכינה ביניהם. זה בית. זה בית של משפחה. האמת היא שזה ברור ככה, מעוד כמה כיוונים אני אוכיח עוד מעט, אבל מסופר על האישה הגדולה, השונמית, שהיא ראתה את אלישע הצדיק, כזה צדיק, זבוב לא נראה על שולחנו, אז היא אמרה לבעלה, הננה ידעתי כי איש אלוקים גדול, קדוש הוא, בא אל ביתנו. מדי פעם הוא מגיע לכאן, איזה כוס קפה, איזה הוגיה משהו, אבל הדרך זה היה שלו. הווה נבנה לו עליית קיר קטנה, ונשים שמה, כיסא, שולחן, מיטה, מנורה ומיטה. אז גם היא אומרת, קודם נעשה בית. אחר כך נכניס בפנים כלים. קודם כל, יש בית, אז הוא יוכל להיכנס לשם. יהיה כלים, יהיה לו יותר נוח. לא יהיה כלים, יהיה לו פחות נוח, אבל תהיה לו קודם כל פרטיות. יהיה לו יחידה. יחידת דיור. זה בגלל שזה בית של משפחה. יפה. אם כן, בואו ונמשיך הלאה. עוד קטע. יש סיפור מאוד מאוד מעניין במסכת כתובות. מה אני אגיד לכם, הסיפור מרגש, אני כבר קראתי אותו הרבה פעמים, ואני לא יודע למה, אבל כל פעם אני מתרגש מחדש מהסיפור הזה. סיפור פשוט, קטן, במסכת כתובות, דף סמך ב' עמוד ב'. היה סיפור כזה, רבי אירס את הבן שלו עם בת של רבי חייא. וזה לא הצליח, שם חשבו שהמשפחות לא מתאימות, הנערה המסכנה, הקלה, נפטרה עוד לפני החתונה. והחתן הזה עוד לא התחתן, כבר היה אלמן. אז אזיל, אני מקריא את זה מבפנים, כתובות, סמך ב' עמוד ב', אזיל, הלך רבי, אי עסק נקרא סע עסק, כלומר, אירוסין, אי עסק לליברי, אירס את הבן שלו, בי, בבית, ביחד עם הבית, של רבי יוסי בן זמרה. יופי. עכשיו, הבן של רבי הלך להיות חתן בבית של רבי יוסי בן זמרה. וכאן צריך להקדים הקדמה למי שלמד את הגמרה הזאת, אז יש כאן שני עמודים שלמים על המנהג שהיה בזמנם להתארס בגיל צעיר, לא יודע, בגיל 14 או 11 או 7, וללכת לישיבה ללמוד, אחר כך רק להתחתן. ככה עשה רבי עקיבא 24 שנים, וככה עשו כולם, 11 יותר שנים, 1 פחות שנים. אחרי האירוסין הולכים למלא מצברים, ללמוד תורה, לא חתונה, לא בית, לא משפחה, לא מכונת כביסה, לא טיטולים, לא חיתולים. בישיבה 24 שנים, 10 שנים, 15 שנים, הקלה מחכה, בינתיים עוזרת לאמא שלה לעשות כביסה. תקשיבו, פסקולי החתן הצעיר, הבן של רבי, פסקולי תרתי סרי שנין, שתם, תרתי, שתי, עשרי, עשר, כלומר 12 שנים למיזל בבי רב, ללכת לישיבה. בסדר? החתן, מה? פתאום שהוא התנגד. אבל קרה שם, לא הייתי אומר תקלה, אלא משהו חיובי. החלפו הקמי, הקלה עברה שם בדיוק. היה אירוסין, היה אוכל, אז הקלה עזרה למלצרים, והיא הביאה בדיוק לשלוחן של הנשיאות אצל הגברים, היא הביאה את המנה של הדגים, כזה סולומון ענק, גדול, מקושט, יפה. וואו, החתן ראה את הקלה, מה אני אגיד לכם? הוא עשה מה שגם אני הייתי עושה. מה הוא עשה? אמר לו, אמר למשפחה, אני אהבו שיט, אולי נלך רק לשש שנים לישיבה. איזה קלה, ברוך השם, למה לא הולך לישיבה ל-12 שנים? התלהב. טוב, שמעו. החלפו הקמי, עוד פעם הקלה עברה שם, במנה השנייה, אחר כך היא כבר עכשיו, היא כבר הביאה את השיפודים, מלצרית. אמר לו, רואה עוד פעם את הקלה, התלהב. הכניס, אני רוצה קודם להתחתן, חופה, והד הרייזל. צ'י, מה אני אגיד לכם? ממש מרגש, אה? החתן אומרים לו 12 שנים, אמן! פתאום רואה את הקלה, לא, 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 שש. רואה את הקלה עוד פעם, לא, 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 אני מתחתן קודם. מה אני אגיד לכם? מרגש. אי ואי, הווה כמכסיף מאבוה. החתן התבייש מאבא שלו. כי הוא חושב, מה זה ההתלהבות הזאת, מה זה ההתפרצות הזאת, מה זה האימפולסיביות הזאת, מה קרה פה? אומרים 12 שנים והסכמת, מה התבלבלת? מה התברבב לך בשכל? מכסיף מאבו, התבייש מאבא שלו. אמר לו, בני, להפך, אני משמח בזה. דעת קונך, הקדוש ברוך הוא, שהוא קונה שמיים וארץ, דעת קונך יש בך, גם הקדוש ברוך הוא בדיוק התנהג כמוך, מה קרה? מעיקרה, מתי שבני ישראל יצאו ממצרים בהתחלה, כתוב, תביאמו ותתאמו בהר קודשך, מכון לשבטך פעלת, קודם תביא אותם לארץ ישראל, ושם תבנה להם בית מקדש. ובסוף מה כתוב? מיד במדבר, מיד כשיצאו ממצרים ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. הנה גם הקדוש ברוך הוא אמר אותו דבר. בהתחלה התוכנית הייתה תביא אימו ותיטאה אימו בהר קודשך, תביא אותם ותיטא אותם בהר קודשך, ואז שם מכון לשבטך פעלת. בסוף מה היה? מה פתאום? יצאים ממצרים ועשו לי מקדש. ושכנתי בתוכה מיד, צ'יק צ'ק, לא מחכים רגע. אותו דבר גם אתה חתן, בהתחלה חשבת בעוד 24 שנים, בעוד 12 שנים, סליחה, אחר כך מיד, כל הכבוד, דעת קונח יש בך. ואני שואל רבותיים, אז למה רבי ורבי יוסי בן זמרה לא חשבו ככה? מה קרה? הצוציק הזה, הנער הזה בן 11, הוא צריך להדכן את ההורים החכמים, התלמיד החכמים, שקודם מתחתנים ואחר כך מקימים ואחר כך הולכים ללמוד? הם לא מבינים את זה לבד, תביאם בו ותתאם, הם לא ידעו, הוא ידכן אותם. התשובה היא בדיוק כמו שאמרנו עד עכשיו. אם זה בית של בית חרושת, לקיים מצוות, לא תוהו בריאה, לשבת יצרה, המצווה הראשונה בתרי"ג מצוות, פרו ורבו, לא בוער שום דבר, לך קודם תלמד 12 שנים, תמלא מצברים עם תורה ויראת שמיים, ואחר כך לך לעבוד. אבל אם בית זה בית של משפחה, בית של אהבה. איך הגמרא אומרת במסכת יבמות, גם כן דף סמך ב', אותו דבר כמו פה סמך ב', אומרת שמה, שרוי בלא אישה, שרוי בלא תורה, בלא שמחה, בלא אהבה, בלא חומה, בלא עוד כמה דברים שאני לא זוכר בעל פה. אז אם הבן רואה בבית משהו של משפחה, של אהבה, הוא צודק. אבל את זה אי אפשר ללמד אותו. את זה אי אפשר להסביר לו, זו השאלה איך הוא מרגיש. אם הוא מרגיש, עכשיו אני הולך לעשות את רצון קוני. מה זה רצון קונך? תלמוד תורה כנגד כולם. אבל אם עכשיו אני נמשך לבנות בית, בית של אהבה, בית של, 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 של יראת שמיים, בית של דבש יזל מהתקרה ומהקירות. בבקשה, רוץ, אנחנו איתך. זה נקרא הסכים הדעתו של משה רבנו עם בצלל. התוכנית המקורית היא כמו של בצלל. אנחנו עובדים. אבל מי שיודע להשתדרג ולעשות מהעבודה הזו גם משהו רגיש, משהו חכם, משהו טוב, וואו, כך, זה שלך. תרוץ עם זה קדימה. נעשה לכם הפסקה קטנה, ונשמע מה יש להמשיך על זה.
Bye his name on boy be is why oh be is kill the noise bye his name on boy be is why his kill the noise bye his name on boy be is why be is kill the noise bye his name on boy be is why oh be is kill the noise bye his name on
sachis
עכשיו רבותיי, אנחנו נלך לפרשת השבוע, אבל גם כן לכאן נצעד צעד אחר צעד, בפסיעות קטנות יותר. אני רוצה את כל הדרשה ששמעתם עד עכשיו, אני רוצה לבשל אותה בתוך הפרשה, או יותר נכון לבשל את הפרשה בתוך הרעיון הזה. יש כאן שני מהלכים, יש מהלך של עבודה, בעבודה חטאתי הראשונה. ויש עבודה של אהבה. קודם מתחילים עם פרחים. בואו תקשיבו. אני רוצה להתחיל קודם כל שתי הפרשיות הראשונות, גם פרשת ויקרא וגם פרשת צו, כלומר השבוע אנחנו כבר בשלישית בפרשת שמיני. פרשת ויקרא מתחילה עם קורבן עולה, ופרשת צו שוב מתחילה עם עם קורבן עולה. שתי הפרשיות מתחילות עם קורבן עולה, והלא דבר הוא, יש כלל במסכת זבחים במשניות שאומר ככה, כל התדיר מחברו קודם את חברו, וכל המקודש מחברו קודם את חברו. אם כהן עכשיו עומד בבית המקדש, רגע, דרך אגב, אתם יודעים שתפילין יותר קדושות מטלית, אז למה מניחים כושרים קודם, עוטפים, מתעטפים קודם בטלית ואחר כך בתפילין? הרי כל המקודש מחברו קודם את חברו. אז סיבה היא באמת, לכן אנחנו שמים את הטלית יותר בחוץ ולא בפנים, כדי שנתפוס אותה קודם. אם היינו נוגעים בתפילין קודם, אז אנחנו צריכים היינו את התפילין קודם. אוקיי, נושאים ארוכים מרתקים, לא לעכשיו, לא לכאן. חטאת יותר קדושה מעולה, כי חטאת באה לחפר. אם כהן עכשיו עומד בבית המקדש ומגיעים שני אנשים, לאחד יש קורבן עולה ולשני יש קורבן חטאת, אז הכהן צריך לגשת קודם לטפל בחטאת. לכן דרך אגב כתוב בפרשת השבוע שעבר צו לזרז. למה לזרז? כי בחטאת יש לכהנים בשר לאכול, אולי כולה עולה על המזבח, אז אין פרנסה, נקרא לזה ככה, יש מצווה. אז לכן צריך לזרז את הכהנים יותר בעולה שיש בה חיסרון כיס, כי נגד חטאת לפעמים הם לא יודעים מה להעדיף, אז צריך להעדיף את החטאת ואת העולה גם כן, למרות ש... אוקיי, בכל אופן, אז אם כן, שאלה נורא קשה. התורה מתחילה את חומש ויקרא מיד אחרי סיום כל מלאכת המשכן, חמש פרשיות בשבועות האחרונים, מתחילים פרשת ויקרא, וידבר השם זאת צו, זאת העולה, כתוב שם ויקרא השם אל משה לאמור, וואי, אין לי פה, הנה, יש לי כאן, למה אין לי? למה אני אומר שאין לי אם יש לי? הנה, לפני שבועיים היה ככה, ויקרא אל משה וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם מן הבהמה, מן הבקר ומן הצון, תקריבו את קורבנכם, אם עולה קורבנו מן הבקר. אם עולה קורבנו מן הבקר. זה ראינו בשבוע, לפני שבועיים. כן? אותו דבר בשבוע שעבר. וידבר השם אל משה לאמור, צב את אהרון ואת בניו לאמור, זו תורת העולה, היא העולה על מוקדה, על המזבח, כל הלילה עד הבוקר. עוד פעם, מתחילים עם עולה למרות ש... קודשים שיותר חטאת יותר קדושה, גם שבוע שעבר וגם לפני שבועיים. על לפני שבועיים השאלה יותר קשה, כי לפני שבועיים זה בעצם הספתח של כל הקורבנות, כל חומש ויקרא הוא קורבנות, לא הכל, החצי השני כבר לא כל כך. בכל אופן, רק גמרנו את מלאכת המשכן, מתחילים עכשיו להיכנס בתוכו, להתחיל לעבוד, וישר אתה לא הולך על הקורבן הכי קדוש. מה זה? הלא דבר הוא. כדי לענות תשובה לשאלה הזו, אני חושב שאתם כבר מתחילים להרגיש מה שאני אמרתי עד עכשיו, אבל בואו לצורך כך, אני מנתח עוד נקודה קטנה אחת מעניינת. עברית, אנחנו יודעים, כן? מה פירוש המילה עולה? עולה. האם אני עולה במדרגות? לא. אמא שלי, זיכרונה לברכה, הייתה עולה במדרגות. אני עולה. אז למה הקורבן, קורבן זה זכר, קורבן גדול, קורבן יפה, אז למה הקורבן נקרא עולה? למה לא עולה? אז יהיה מי שינחש, מי שלא מכיר את הפסוקים המפורשים, ינחש, אני יודע בטח, קורבן עולה עושים מנקבה, מפרה או מכבשה. לא נכון. הנה מיד הפסוק הבא בשבוע, לפני שבועיים. אם מן הצון ומן הבקר קורבנו, זכר תמים יקריבנו. קורבן עולה חייב להיות רק זכר. קורבן חטאת או שלמים יכול להיות נקבה. חטאת של זכר, של ציבור, זה אחר. קורבן חטאת של יחיד זה נקבה, כסבה או סעירה, ושלמים יכול להיות גם זכר וגם נקבה. וקורבן פסח, רק זכר. עוד פעם, זה לא נושא לעכשיו, אני לא מלמדים קודשים. בכל אופן, הקורבן עולה מביאים אותו, לא אותה, מביאים אותו למזבח, ושוחטים אותו, כי הוא עולה, עולה. סליחה, עברית. ורבותיי, יש אנשים עולים חדשים, אתם יכולים לתפוס אותם עם שגיאות, תסלחו להם. אבל התורה, התורה זה שיא הדקדוק, שיא הדיוק. מה זה עולה? מה זה עולה? אז אני יודע, אתם כבר יודעים לנחש בין רגע, לא הקורבן עולה, הנפש עולה, הרצון עולה, המחשבה עולה, ההתרגשות עולה, יכול להיות, זה לא דמגוגיה, זה המצאה, זה חידוש, ומסתבר שהחידוש הזה הוא נכון, אבל הוא צריך אישוש, הוא צריך הוכחה. אז מה ההוכחה? נורא פשוטה. קורבן עולה זה לא הקורבן היחיד, יש עוד קורבנות. איזה עוד קורבנות? אין הרבה. יש שלמים, ויש חטאת, ויש אשם, ויש מנחה. מנחה זה מורכב מכמה סוגים, מנחת פיטים, מנחת מרחשת, מנחת מחוות. אוקיי. בכל אופן, שימו לב, יש חוץ מעולה, יש גם שלמים, חטאת, ואשם, ומנחה. בוא נבדוק בשמות של שאר כל הקורבנות. האם השם מספר מה קורה לקורבן? לא. השם של הקורבן מספר מה הקורבן עושה. חטאת, בקורבן חטאת, האם הכבשה חטאה? לא. היא באה לחטא, לחטא זה לנקות, לחטא מישהו אחר שחטא. אשם, האם העיל, קורבן לאשם מביאים עיל, האם העיל אשם במשהו? לא. היה מישהו שהיה אשם, הוא שמע קול עליו, ובקיצור, נשבע, לא נשבע, סיפורים, יש כמה, יש חמישה סוגים. אז הוא אשם, והוא מביא קורבן אשם, כי על האשמה שלו. אותו דבר, מנחה. הוא מביא מנחה, מנחה למלך, מנחה לכהן, מנחה לבית המקדש. זאת אומרת שאתה רואה במפורש שכל השמות של כל הקורבנות לא מספרים מה הקורבן עושה בעצמו, מה עושים לקורבן, אלא מה הקורבן עושה לזה שמקריב אותו. עכשיו זה פשוט גם עולה. עולה היא לא עולה, ואשם הוא לא אשם, וחטאת הוא לא חוטה. עולה, מישהו אחר עולה כאן. מי זה עולה כאן? הנשמה. הנפש, ההרגשות שלנו, המשפחה כולה שמביאה, מה זה עולה? עולה זה דורון. מביאים את דורון עולה, כן. עולה זה קורבן מותק כזה, קורבן שמקבלים עליו נשיקה. אנחנו מתחילים כבר להתקרב, למה? ככה זה התחיל למי שהצטרף באמצע. אנחנו התחלנו עם שאלה קשה. בפרשת השבוע מסופר שירדה אש מן השמיים, ולקחה את החלבים ואת החזות של השלמים, ואת קורבן העולה, ואת קורבן החטאת לא כתוב שהיא לקחה. למה? למה? למה היא לא לקחה? אולי כן לקחה, אבל למה זה לא כתוב? מתחילים להבין למה. נכון שיש חטאת, אבל די, זה לא קרה. תמחוק את זה מהפרוטיקול. יפה. העולה עולה. לא, אנחנו עולים, העולה עולה. גם בפרשת ויקרא וגם בפרשת צו. עכשיו אנחנו חוזרים בחזרה לשאלה הדרמטית. למה? התורה לא מספרת שהאש הגדולה מן השמיים. הרי האש מן השמיים זה הדבר, אני חושב, הכי מרגש שיכול להיות בעולם. אש מן השמיים, יורדת אש. וישא אהרון את ידיו אל העם, ויברכם, אחרי שהוא הביא את החטאת, עולה ושלמים, וירד מעשות החטאת והעולה והשלמים, ויבוא משה ואהרון אל אוהל מועד, ויצאו ויברכו את העם, וירא כבוד השם, על כל העם, אל כל העם. ותצא אש מלפני השם. תקשיבו, זה דרמטי, רבותיי, תנסו לעצום את העיניים, לחשוב, אש יורדת מן השמיים, גבוה, 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 גבוה. ותצא אש, אש אוהבת, אש ידידותית, לא אש של אני יודע השם ירחם. ותצא אש מלפני השם, ותאכל על המזבח את העולה, ואת החלבים של השלמים. ויר כל העם, וירונו, רינה, שירה, ויפלו על פניהם. וואו, זה היה נורא 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 מרגש, וכאן מגיעה השאלה למה, כי האש הזאת, זו האש שנותנת נשיקה עכשיו כאן לכל עם ישראל, בואו, נכניס אתכם עכשיו לתוך ספר שיר השירים. לכאן לא מגיעים חטאים. לא שאין, אין דבר כזה בלי חטאים. אדם, כי צדיק אין בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אולי רבותיי, אני אקח את זה עם המחשה, עם משל. היה איש גדול, 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 גדול מאוד, בכל השטחים, תלמיד חכם מופלג, איש הלכה מופלג, מלאך כמעט. קראו לו רבי שלמה זלמן אוירבך, ראש ישיבת כל תורה, חיבר הרבה ספרים בהלכה, כוכב על היה פעם, רבי שלמה זלמן אוירבך, השתתפתי, זכיתי להשתתף בלוויה שלו. רבי שלמה זלמן אוירבך, כשאשתו נפטרה, הוא ליווה אותה. אז ליד, כשהכניסו אותה לבית הקברות, הוא אמר, תקשיבו טוב, זה מרגש. אני לא צריך לבקש סליחה. אני לא צריך לבקש סליחה. ככה הוא אמר. זה היה נראה די תמוע בעיני כל המלווים. אני לא הייתי שם על יד הקבר כשהוא אמר את זה, אבל כולם סיפרו את זה אחר כך. הרי בדרך כלל הדבר הכי נורמלי הוא לפני שאדם נפטר, או אחרי שהוא נפטר, לפני שקוברים אותו, תבקש סליחה, היה בכל אופן במשך החיים. לא צריך לבקש סליחה. וכולם תמהים, תלמידים שלו, מכירים אותו, מה פירוש לא צריך לבקש סליחה? למה? האם באמת יכול להיות ששני בני זוג חיים ביחד 60 שנה, ולא קרה אף פעם איזה, לא, ודאי, הוא לא כעס עליה, או צעק עליה, או גירש אותה, חס ושלום, אבל אפילו דקות קטנטנה קטנה, למשל פעם אחת בטעות, אולי היא הוציאה עצם מהדג ביד, אז הוא צעק, בוא ירר, זהירות. צריך לבקש סליחה אחר כך. אולי פעם בלי כוונה בחושך הוא לא שם לב, והוא דרך עליה כשהוא הלך בו לשם, תבקש סליחה, מה זה לא לבקש סליחה? אין כזה דבר ששני בני אדם יחיו יותר משלושה ימים ולא יצטרכו לבקש לפחות 50 פעם סליחה. על דברים קטנים, בפרט ככל שאדם יותר גדול, אז הוא גם שם לב לדברים יותר לניואנסים, יותר דקיקים. אז ודאי שיש מה לבקש סליחה על כל צעד ושעל. אז התשובה שכולם אומרים, וזו התשובה הנכונה ואני רוצה להמשיך אותה, התשובה שכולם אומרים היא שרב שלמה זלמן אוירבך היה איש הלכה. בכל פעם שהוא ראה שהייתה איזו טעות קטנה או איזו פגיעה, פיץ 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 פיץ, הוא ביקש ממנה סליחה כבר. הוא לא חיכה שהיא תמות 60 שנה בשביל לבקש סליחה. לא קרה פעם אחת, הרי כל אחד מאיתנו הולך לישון בלילה, אז הוא אומר, ריבונו של עולם, הרי אני מוכל לכל מי שהכעיס אותי והקנית אותי וחטא כנגדי, בין בגופי, בין בממוני. הוא ביקש סליחה כל יום, גם מהקדוש ברוך הוא וגם בסידור וגם ממנה. על כל פעם שהיה משהו טוב, אז הוא כבר ביקש סליחה, הוא לא צריך לבקש סליחה. זה ברור, ברור. אבל, לכאן מגיע הדרשה שלי, עד כאן זה לא הדרשה שלי, כאן זה רק הקדמה. אבל, מה זה חשוב היה לך לספר את זה ליד הקבר? בסדר, לא, אתה חושב שלא צריך לבקש סליחה? אל תבקש סליחה. אני חושב הרבה דברים בחיים שלי, אז אני לא עושה. אני צריך עכשיו להודיע לכולם שאני לא שואל אף אחד מה השעה, אל תשאל. מה קרה כאן שליד הקבר, הוא אומר, אני לא צריך לבקש סליחה. איי, 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 איי. המוות זה נשיקה. נשיקה של הקדוש ברוך הוא. מי שמת בנשיקה, עכשיו הנשמה שלו עולה למעלה. לא כאן, לא עכשיו זה הזמן לבקש סליחה. עכשיו זה הזמן להביא פרחים לשבת. מצלמים אותי כאן עכשיו לכבוד יום הולדת גיל 70. מצלמים שאני לא יודע שאני קונה, שאני חוזר הביתה עם שקים מלאים מהסופר. מצלמים שאני לוקח תנחדים לים. אבל אני זוכר שפעם אחת דרכתי אל אשתי וביקשתי סליחה, והטיפשים האלה במצלמה האוטומטית, מצלמת הבטחה, גם זה נכנס. הלו, תמחקו את זה. מה? לא ביקשת סליחה? כן ביקשתי, אבל לא זה הקטע שאני רוצה להראות, לא זה הקטע שאני רוצה להנציח. בית של איש ואישה שזכו ביניהם, ודאי שהם מבקשים סליחה כשצריך. אבל אני בניתי בית כדי לבקש סליחה, או בניתי בית כדי להביא פרחים? בשביל מה בניתי את הבית? בשביל להביא פרחים. אם יצטרכו סליחה, בטח שאני אגיד, בפה מלא, בבקשה, אני אתחנן שיסלחו. אבל זה הבדיעבד. אין ברירה, אדם, כי אין צדיק אשר יעשה טוב ולא יחטא, אז סליחה, 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 סליחה. לא שאין סליחה. עזוב, כשירד אש מן השמיים, נותנת נשיקה לעם ישראל, עוטפת את כולם ומכניסה אותם עכשיו לתוך ספר שיר השירים, מי מדבר על הסליחות? מי מדבר על החטאים? מי מדבר על הטעויות? הייתה טעות, מחקנו אותה, ממשיכים. לאיפה ממשיכים? לעוד יותר רמה, עוד יותר גבוה, עוד יותר למעלה, שהשלמים והעולה יהיו עוד יותר בשמיים, עד שתראית אש מן השמיים, אש מן השמיים לא יורדת בגלל בקשת סליחות. סליחות צריך. אש מן השמיים יורדת בגלל עולות, ושלמים ודברים טובים ויותר אהבה ויותר התרגשות ויותר חיובי. סור מרע זה דבר חשוב, נהדר, נפלא. אבל אחרי הסור מרע, נו הלאה, עשה טוב. ההתרוממות שלנו היא תהיה דרך העשה טוב, יותר טוב ויותר טוב ויותר טוב. יש לנו עכשיו להתחיל את זה מיד עכשיו, שבת קודש. מה אנחנו צריכים לעשות בשבת, רבותיי? מה צריך לעשות? תתפלו לשמוע. כלום. כן, להתפלל, לאכול, לשמוח, אבל מדאורייתא. מה מצווה לעשות? יש מדאורייתא לא לעשות מלאכות, לא זה כלום, שב בשקט, די, אל תעשה כלום. יש מצווה אחת ויחידה ביום שישי, עכשיו. והכינו אשר הביאו, להכין ביום שישי. זו המצווה שלנו, אין מצוות בשבת לעשות חוץ מי להתרומם. בשבת אין חטאות, יש עולות ושלמים להתרומם יותר ויותר, יותר ויותר. לנשום את השבת, לאהוב את השבת, ובעזרת השם שיהיה לכולנו, לכולנו, לכולנו. שבת שלום ומבורכת. שבת שלום. מאזינים יקרים, סיפרתי הרבה פעמים שיש לי סדרה של ספרים נהדרת, אבל עכשיו שמגיע הקיץ, זו סיבה מאוד חזקה לספר אותה שוב. למה? כי השבת ארוכה. שבת יוצאת בשבע, בשמונה יותר מאוחר יהיה. מה עושים מ-10 בבוקר עד 7 בלילה? זה 9 שעות. ישנים שעה וחצי. אוכלים שעה וחצי. נשאר עוד 6 שעות. הולכים ככה לטייל בשכונה לאחד הילדים, לאחד השכנים, עוד שעה. איפה 4 שעות? איפה 5 שעות? השבת הקדוש ברוך הוא נתן לבני ישראל כדי שילמדו בהם תורה. זה המטרה היחידה של השבת. השאר זה בונוס, זה תוספת. אני חיברתי סדרה של ספרים שקל לקרוא אותם. עברית קולחת, עברית ברורה, עברית פשוטה, סב כיף. אמר לי פעם אחד הרב תהילה, למי ששמע אותה, מכיר אותו, הרב חנוך, תזהיר אנשים שרוצים לקרוא את הספרים שלך בשבת, שקודם יתפללו מנחה. לי קרה פעם אחת, נשאבתי לתוך הספר, לא נרדמתי. זה היה כל כך מרתק שקראתי וקראתי 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 ולא הרגשתי שהזמן עובר. אני פתאום מסתכל על השעון, פספסתי מנחה, פספסתי סעודה שלישית, פספסתי ערבית, מזל שאני גר בכפר חסידים ויש מניין יותר מאוחר של רבנו תם, אבל הכל נשאבתי לתוך הספר. הספר הוא מרתק. העברית היא קולחת, היא קלה. זה ספר שמדבר על אגדות חז"ל. היה חכם אחד לפני 500 שנים בשם רבי יעקב אבן חביב. ליקט את כל המאמרי חז"ל שקשורים לאגדה, מחשבה, מוסר, אהבת השם, יראת השם, גן עדן, גיהינום, שכר ועונש, מטרה ותכלית, ליקט אותם בספרים נפרדים לפי סדר התלמוד. אין יעקב, כך נקרא הספר, ברכות, שבת, עירובין, לפי סדר התלמוד. לקחתי את כל המאמרים שלו, קטע קטע, למדתי אותם, וליקטתי את כל המפרשים מסביב, ולא עשיתי משהו וכתב הריטב"א וכתב הרשב"א וכתב המאירי וכתב הבן יהוידע וכתב וכתב וכתב, אלא אחרי שהבנתי מה אומרים כל החכמים, שכתבתי מחדש בעברית קולחת, בלי ראשי תיבות. בלי מילים בארמיות, בלי מילים קשות, מתאים מאוד למגידי שיעורים של דף היומי שמגיעים לאגדתות ולא יודעים להסתדר, מתאים גם למי שאין לו רקע תלמודי, מתאים גם לנשים שלא למדו תלמוד בישיבה, בבתי ספר, באיפה שהם למדו, מתאים לכל מי שיודע עברית. רוב הספר גם מנוקד. הראשונים שהתחלתי לפני 30 או 40 שנה, עדיין לא ניקדתי, זה בערך 3-4 ספרים לא מנוקדים, השאר כולם גם מנוקדים. סדרה נהדרת יפהפייה של 22 כרכים גדולים, 28 סנטימטר לגובה, כמו גמרא, כמו A4, 22 ספרים של 500-600 עמודים כל ספר, בסך הכל 35 שקלים ספר, זה ספר שקלו צריך לעלות 100 שקל. כזה אובי, כזה גודל, מנוקד, 35 שקלים. עכשיו, למי שיודע כמה זה 35 כפול 22, החבדניקים יאהבו את זה. זה 770, ככה זה יוצא. ועוד 70 שקלים המשלוח, זה יוצא 840, אני בולע את המשלוח, חצי מהמשלוח, ב-800 שקלים, סדרה של ספרים יפהפייה, זה ממש חצי מחיר מה שבשוק, איזה חצי מחיר? רבע מחיר, הספרים בדרך אליכם, ספרים יפהפיים, לשבת זו כבר עבוד לכם, אלא אם כן תבוא אליי הביתה לקבל, אבל לשבת הבאה, בעזרת השם, שבת הבאה יהיה שבת מברכים ניסן, וואו, איזה יופי, כל כך מהר זה הולך, אז מה אנחנו עכשיו עושים? למה? השבת מברכים, שבת הבאה זה כבר ראש חודש. אז זהו, זה כבר ראש חודש ניסן, איזה יופי. אז מה עושים? מטלפנים ומשאירים הודעה, ואנוכי או אשתי נחזור אליכם ונקבל ממכם את הפרטים, לפי זה נשלח את הספרים, 08-97-44-666. 08-97-44-666. סדרת הספרים בדרך אליכם, ברכה והצלחה ושבת שלום. כל טוב.
האזנתם לשיעורו של הרב חנוך גבארד בפרשת השבוע.
כל חי תמיד.